טוב, אז אנחנו אוחזים פה, זה דף פי בייס עמוד בייס, שורה שמתחילה במילה לתחתוינים, אחרי הנקודה. מה למדנו פה? בשתי מילים, בקיצור, הוא התחיל לדבר על ייחוד אילוי וייחוד את התוי, הוא הסביר מה, אחרי כל מה שדיברנו עד עכשיו, אז עכשיו באמת מובן שיש כזאת מצווה של אחדוס השם, וכשאומרים לנו שיש, צריך להאמין, ולדעת, עניין של אחדוס השם, זה לא רק לדעת שהשם הוא אחד ושאין עוד אחד שמתחבא באיזה מקום. כי מעבר לזה שזה מילתא דפשיטא, ושזה ברעיון אפשר להגיד, אנחנו בפרק ז', שער האיחוד באמונה, דף פי בית עמוד בית, כמה מילים של התארגנות לפני שאנחנו מסתערים על המשך הפרק. סתם בסברה הפשוטה, אחרי כל מה שכבר למדנו, אז לבוא ולהגיד שהמצווה של אחדות השם זה שיש רק אחד, זה בעצם דבר שצריך להעלות חיוך אצל כל אחד ששומד. על דרך מה שאומר אדמור הזקן, שכאשר אנחנו, כאשר יבוא מישהו ויגיד שהיום הוא למד סברה כל כך עמוקה, עד שאף אחד לא יכול למשש אותה בידיים, אז מה, איך התגובה לכזאת אמירה? אומר אדמור הזקן, כל השומע יצחק לו. זה שהיום לא צוחקים זה כי לא מבינים באמת, עד כמה זה מופרך. אני ניסיתי את זה הרבה פעמים, אני אומר את זה הרבה פעמים, אבל לא ראיתי כמעט, כמעט נדיר מאוד שאנשים צוחקים. תחילה מכבודכם, למה לא צוחקים? כי לא מבינים כמה זה מופרך להגיד שסברה היא כל כך עמוקה עד שאי אפשר למשש אותה בידיים. אבל אם נחשוב על זה רגע, סברה זה עניין רוחני. ובעניין רוחני לא שייך מישוש הידיים, כמו שלא שייך כל, איך זה נקרא בלשון ה... לא ישיגו משיגי הגוף. כל ההגדרות ששייכות לעניינים גופניים לא שייכות שם. אז מה איזה צורך יש להגיד שאי אפשר למשש אותה בידיים? ולראות אותה אפשר, ואיזה צבע יש לה, והיא נמצאת בקופסה הזאת, או בקוס, או בצלחת. זה לא שייך לעניין הרי. מדברים פה על עניין רוחני, שענייני גדרי המקום לא תופסים מקום שם. ואם ככה, אין סוף יכול להיות רק אחד. ואם ככה, הקדוש ברוך הוא יכול להיות רק אחד. שהוא הכל. איפה תשים עוד אחד? זה הלשון הזאת שאדמור הזקן אומר את זה קצת ב... אולי אפשר היה להגיד קצת באירוניה, וכי יש אלוקים נשרה במים מתחת לארץ, הוא צריך להזיר כל כך, וידעת היום והשבות האלה בבך? ברור הרי שלא זו הכוונה. בשופטן אלא עסקינה, אנחנו לא מדברים פה על טיפשים שיכולים לחשוב שגדרי המקום תופסים מקום אצל הקדוש ברוך הוא, ולכן במקום הזה יהיה אלוקים אחד, במקום אחר יהיה אלוקים אחר. זה הרי לא מתחיל. המושג הזה שכשמדברים על אלוקות, מדברים על משהו שהוא כולל ואין עוד מלבדו. זה לא שאין מקום לשים, כי גדרי המקום לא תופסים מקום. וכך גם לא הזמן. וכך גם לא שום גדר אחר. אז אם ככה נחזור, אז מה הפירוש שמצווים אותנו על אחדות השם? תתבונן קצת במהות עד כמה שניתן אצל ה... ברואים, קרוצי חומר, להבין במהות הבורא, לפחות בהשגת השלילה, וכבר לא תצטרך שיגידו לך שתבין שיש אלוקים אחד. זה מילתא דפשיטא. עכשיו מוכרחים להבין שכשאומרים לנו שיש מצווה של אחדות השם, זה גדר בהבנה את האחדות הזאת של הקדוש ברוך הוא. וכאן פתאום מתגלה לנו שישנם בזה שני מהלכים שונים. יש מהלך אחד שנקרא ייחוד העילה, ויש מהלך אחר שנקרא ייחוד התתאה, ושניהם לא באים לדבר על זה שאין אלוקים נוסף לאלוקים שאנחנו מדברים עליו. כי זה לא מתחיל. ייחוד העילה זה אופן אחד שבו אפשר להבין את היחס שיש בין הבורא לבריאה. וייחוד התתאה זה אופן אחר בהבנת היחס שבין הבורא לבריאה. ושניהם קיימים, כל דעות הוויה. יש אצלו את שתיהם. ואחרי כל ההבנה העמוקה הזאת, וקצת שראינו במהלך הפרק, שהרבי מסביר מה זה אלוקות באופן של שם הוויה, ומה זה אלוקות באופן של שם אדני, ומה זה הייחוד של שם הוויה ושם אדני. אז עכשיו אפשר לחזור לנקודה שבה אנחנו אוחזים, זה דף פ"ב עמוד ב', באמצע הדף, שורה שמתחילה במילה לתחתונים אחרי הנקודה, וכאן הוא אומר, והנה, במה שכתבנו, יובן, מה שכתוב, אני הוויה לא שניתי. תראה, לפי ההגדרה שיש בתורת החסידות, והרי לגבי העניין של האמונה ידוע שישנה מחלוקת עתיקה, מה ההגדרה של אמונה? וכשהרמב״ם כותב בספר המצוות שיש מצווה להאמין, והיא יוצאת מהפסוק, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מזדעקים כמה ממוני המצוות, ואומרים איך אפשר למנות את האמונה כמצווה? הרי מצווה זה כשיש מישהו שמצווה. מי ציווה את המצווה להאמין שיש מי שמצווה את המצווה להאמין? זה לא, משהו פה שגוי בהגדרה. ויש סברה עמוקה במה שהם אומרים. אלא שהם לא הבינו למה מתכוון הרמב״ם כשהוא אומר שיש מצווה להאמין. אז הרמב״ם כותב בספר המצוות, מצווה א', מצוות עשה, מצווה א', היא המצווה באמונה. יוצאת מהפסוק, אנוכי השם אלוקיך. מביא על זה באמת הרמב"ן, בהשגות שלו, שהבעל הלכות גדולות חלק על הרמב"ן, ואמר שהמצווה היא מן המצטרף. זאת אומרת, ולא תצויר בזולת אלוקה מצווה ידוע. וחלק עליו בצורה גסה, אפשר להגיד. ויש לו פנים, כך כותב הרמב"ן. יש סברה, יש היגיון בסברה של הבאג, של הבעל הלכות גדולות. אבל הרמב"ן בעצמו לא מסכים איתו. בפרט שגם דעת הזוהר היא שהמצווה של, המצווה להאמין היא אחת מתרי"ג. הברבנל מסביר, יש לו ספר, ראש המנה לברבנל. ושם הוא מסביר את דברי הרמב"ם. הוא היה חסיד גדול של הרמב"ם. הוא מסביר ככה, שאלה שחלקו על הרמב״ם, הם לא הבינו על מה הרמב״ם מדבר. כשהרמב״ם אמר שיש מצווה להאמין, הם חשבו שהרמב״ם בא עם המצווה להאמין להוציא מדעת הכופרים שלא מאמינים. ולכן הם חלקו כפי שהם חלקו, ולפי הבנתם יש צדק במה שהם אמרו. אבל מה אפשר לעשות שלא זה מה שהתכוון הרמב״ם? כשהרמב״ם אמר שיש מצווה להאמין, נשים לב, מה אומר הרמב״ם? מאיפה יוצא את המצווה להאמין? מהפסוק הראשון בעשרת הדיברות. למי נאמרו עשרת הדיברות? לאיזה חבורת כופרים מבלי עולם? למי נאמרו עשרת הדיברות? לאלה שאמרו נעשה ונשמע? לאלה שלא מזמן עברו בים סוף וראו אלוקות, ראתה שפחה על הים שלא ראו נביאים. הילדים הקטנים, הם הכירו תחילה, אמרו זה אלוקינו. נאמרו לעם ישראל שיצא ממצרים וראה את עשר המכות וראה איך הקדוש ברוך הוא חושף זרוע קודשו ומכניע את אותו פרוע הרשע הזה, אותו התנים הגדול הרובץ בתוך יהוריו. להם צריך לבוא ולחדש שיש אלוקים? אלה שספרו בגעגועים את הימים מיציאת מצרים, ספירת העומר עד שהגיעו למתן תורה, להם צריך לספר שיש אלוקים? אלא, אומר הברבנל, מוכרח שהכוונה של הרמב״ם לא הייתה כפי שהבינו בו בטעות הבאג ואלה שנמשכו אחריו. כוונה של הרמב״ם כשהוא אמר שיש מצווה להאמין, הוא התכוון שאותו אלוקים שאנחנו מבינים בשכל ושראינו בעיניים וששמענו את קולו ושדיבר איתנו ומדבר איתנו במתן תורה ומוליך אותנו במדבר עם עמוד אש ועמוד ענן ומורג את כל האויבים שלנו ונתן לנו מן ומים, אותו האלוקים שאנחנו כבר מכירים, או שחשבנו שאנחנו מכירים. מצוות האמונה היא להאמין שהוא גדול הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים. הקדוש ברוך הוא לא נגמר איפה שנגמר את ההשגה שלנו בו. או כפי שמגדיר את זה יותר מדויק, אדמור הצמח צדק, האמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר. יש מצווה לדעת את השם. וככה דוד המלך אומר לשלמה בספר דברי הימים, דע את אלוקי אביך, ויש לזה גם תועלת, ועובדהו בלב שלם ובנפש חפיצה. על ידי ידיעת אלוקות אפשר לקיים את כל המצוות שתלויות בלב, כל המצוות שהן בגדר של מה שנקרא חובות הלבבות, הדרך היחידה לקיים אותם היא על ידי ידיעת אלוקות, על ידי התבוננות. וכפי שידוע לנו שאומרים השואלים הראשונים, איך אפשר לצוות על רגש שבלב, איך אפשר לצוות על אהבה ועל יראה, אלא שהמצווה היא על ההתבוננות שמולידה את אותם רגשות רצויים. בנוסף לזה שיש לנו מצווה לדעת את השם עד כמה שהשכל האנושי מגיע, צריכים לדעת שהידיעה שלנו זה לא כל העניין. הקדוש ברוך הוא ממשיך עד אין סוף מעבר למה שאנחנו יכולים לדעת אותו. ושם זה מצוות האמונה. לכן מצוות האמונה מתחילה כשהשכל נגמר. האמונה והידיעה הן נראות כסותרות, זה מה ששאלת. אבל הן לא סותרות, הן משלימות אחת את השנייה. ואם אנחנו מנסים לראות איך זה משפיע על קיום המצוות שלנו, כי הרי גם האמונה וגם הידיעה הן מהמצוות הכלליות ומהמצוות התמידיות, איך זה משפיע על קיום המצוות שלנו? אז בידיעה אמרנו, הידיעה משפיעה על קיום המצוות שלנו, שיהיו מצוות שנקיים אותן בצורה הנכונה, באהבה, ביראה, בשמחה. האמונה משפיעה על קיום המצוות שלנו שהם יהיו באופן של מסירות נפש. כי כשאתה מקיים את הציווי, כתוב, ואהבת את השם כי הוא חייך. מה תעשה כשתגיע למקום ששם קיום המצוות יעמוד בסתירה לקיום שלך? כבר לא תוכל להגיד ואהבת את השם כי הוא חייך. אז מה תעשה? תסתובב ותלך הביתה שם? חס ושלום. האמונה היא זו שנותנת לנו את הכוח לקיים מצוות גם כשהן לא מתיישבות אצלנו בשכל. גם כשהן נראות לנו כאילו הן סותרות את המציאות שלנו. כי האמונה הוא כוח שלמעלה מטעם ודעת. הכוח למסור את הנפש בא מהאמונה. אם היה לנו זמן להתעמק בזה יותר, אפשר היה להגיד שיש מושג הזה שנקרא ידיעה, או דעת, כפי שזה נקרא בסדר ההשתלשלות, לכוח הזה שנקרא דעת בנפש, יש לו השפעה גם כלפי מטה. וכפי שכתוב בזוהר, שהדעת הוא המפתח שפותח את כל השש מידות. ויש לו השפעה גם כלפי מעלה, שהוא פועל פעולה באמונה עצמה. הדעת מטהרת את האמונה. הרבי הקודם מביא בלקוטי דיבורים ביטוי כזה שנקרא אמונה טהורה. אמונה טהורה זה אמונה שהוציאו ממנה את כל מה שאפשר להבין בשכל. כי כשאתה בא ליהודי ואומר לך, אני יהודי מאמין. הוא אומר לך, אני מאמין שיש אלוקים. אני מאמין שהתורה היא אמת. זה יפה מצידו, אבל לא צריך להאמין בזה. לא צריך להאמין בזה כי אפשר וצריך וחובה לדעת את זה. אתה צריך לחקור בשכל שלך עד שתדע את זה, וכך גם הרבה דברים נוספים. את הנושא של אחדות השם צריך לדעת, לא מספיק להאמין. כי אם אתה רק מאמין בזה, זה לא נותן לך את מה שזה צריך לתת לך. אז הדעת משפיעה כלפי מטה, על המידות, והיא משפיעה כלפי מעלה, על האמונה. אבל זה נושא שעוד צריך לדבר עליו. אחרי כל ההקדמות שלנו, צריך, אומר הרבי, מזה נביא, נקבל תוספת של הבנה. הוא אומר ככה, והנה במה שכתבנו יוון, מה שכתוב, אני הוויה לא שניתי. פירוש, מה הפירוש אני הוויה לא שניתי? פירוש שאין שום שינוי כלל. דיינו, כמו שהיה הקדוש ברוך הוא, לבדו, קודם בריאת העולם, כך הוא לבדו אחר שנברא. וזה שכתוב אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי שנברא העולם כולו, בלי שום שינוי בעצמותו ולא בדעתו, כי בידיעת עצמו יודע כל הנבראים. כי הדעת של הקדוש ברוך הוא זה לא כמו אצלנו שכתוב דעת קנית מה חסרת. הדעת של הקדוש ברוך הוא זה ידיעה עצמית, בידיעת עצמו כמו שכותב הרמב״ם. אז נכון, אנחנו מכירים את ההסתייגויות שאדמור הזקן מביא בפרק ב' של התניא, שגם מה שהודו לו חכמי הקבלה, כמו שכתוב בפרדס, על העניין הזה שהוא המדע והוא הדעה והוא הידוע והוא יודע, כל הלשונות האלה שמביא הרמב״ם, אז היו מי שחלקו עליו, והערכנו בשיעורים הקודמים לצטט את דברי המהר"ל שסבר אחרת, וראינו את היישוב בזה. אבל לפועל, מה שמביא אדמור הזקן, הוא מביא ככה, שהודו לו חכמי הקבלה, כמו שכתוב בפרדס מרמק, וגם על פי קבלת האריזה ליציב המילתא בסוד התלבשות אור אינסוף, על ידי צמצומים רבים בחוכמה דאצילות. אבל לא למעלה מהחוכמה ולא למעלה מהאצילות. למעלה מהאצילות אי אפשר להגיד שהוא אחד עם דעתו. כי דעה זה דבר מוגדר. אבל כשאנחנו מדברים בתוך סדר ההשתלשלות, בתוך הבריאה, בתוך העולמות, אחרי שנברא אותו, נאצל אותו עולם נעלה שנקרא עולם האצילות, שם שייך לומר, יהיו וחיו אחד, יהיו וגרמו אחד, זה בדיוק כמו שאנחנו לומדים עכשיו בשיעור היומי בחיטה. אז זה מה שהוא אומר, כי בידיעת עצמו יודע כל הנבראים שהכל ממנו, הוא בטל במציאות אצלו, כמו שכתב הרמב״ם זל, שהוא היודע והוא ידוע והוא הדעה עצמה, הכל אחד, ודבר זה אין כוח בפה לאומרו, ולא באוזן לשומו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו, כי הקדוש ברוך הוא, זה עדיין ציטוט של הרמב״ם, מהותו ועצמותו ודעתו הכל אחד ממש, מכל צד ופינה וכל דרך ייחוד, ואין דעתו דבר נוסף על מהותו ועצמותו, כמו שהוא בנפש האדם, שדעתה דבר נוסף על מהותה ומורכב בה. כשאדם לומד ויודע איזה דבר, כבר הייתה בנפשו המשכלת בטרם שלמד וידע. ואחר שלמד וידע, נתווספה ידיעה זו בנפשו. וכן מדי יום ביום, ימים ידברו ורוב שנים יודיעו חוכמה. ומילא זה לא אחדות פשוטה, האחדות הזאת שיש בין האדם ודברי התורה שהוא קנה לעצמו, דעת קנית מה חסרת, זה לא אחדות פשוטה. נכון, זה מתאחד עם זה איתו אחרי שהוא למד את זה. עד כדי כך שצריך לקום מפני תלמיד חכם גם בשעה שאינו עוסק בתורה. כי התורה כבר נקראת תורה שלו, תורתו. ולכן הוא תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. כי זה כבר לא הכבוד של התורה, זה כבר נהיה הכבוד שלו, זה התורה הפכה להיות חלק ממנו. אבל היא לא הייתה חלק ממנו. הוא היה צריך לקנות אותה לעצמו. זה כבר באמת ללא אחדות פשוטה. אבל הקדוש ברוך הוא אחדות פשוט, בלי שום מרכבה וצד ריבוי כלל. ואם כן על כורכך, מהותו ועצמותו ודעתו, הכל דבר אחד ממש, בלי שום מרכבה. ולפיכך כשם שאי אפשר לשום נברא בעולם להשיג מהות הבורא ועצמותו, כך אי אפשר להשיג מהות דעתו, כי הדעה הזאת אמרנו מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא עצמו. רק להאמין באמונה שהיא למעלה מהשכל ומהשגה, שהקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד, לכן אומר הרמב״ם שהדבר הזה אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן ולא בלב, אי אפשר באמת להבין את זה עד הסוף, צריך להאמין בזה.
על פי הביור של אור השמש בשמש זה כבר נהיה מובן?
זה כבר נהיה מובן לגבי התוצאה. התוצאה, השורה התחתונה כבר נהייתה מובנת במובן הזה, מובן לא במובן של איך זה נהיה, אלא מובן במובן הזה שזה מוכרח להיות. גם אמונה זה אומר שזה מוכרח להיות. אמונה זה אימות חזק שלא יכול להיות אחרת. למה? אתה לא יכול להסביר בשכל למה אתה מאמין. אם אתה יכול להסביר זה כבר לא אמונה. זה שמתאמת אצלך הדבר הזה עד כדי שאתה מוכן להרג על האמת הזאת, זה עדיין לא אומר שאתה מבין את זה בשכל. רק להאמין באמונה שהיא למעלה מהשכל ומההשגה, שהקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד, הוא ודעתו הכל אחד ממש, ובידיעת עצמו מכיר ויודע כל הנמצאים, עליונים ותחתונים, עד שלשול קטן שבים ועד יתוש קטן שיהיה בציבור הארץ. ואין דבר נעלם ממנו, ואין ידיעה זו מוספת בו ריבוי והרכבה כלל, מאחר שאינה רק, אנחנו זוכרים שרק זה במובן של אלא, כמו בעברית המדוברת שלנו, שאינה רק ידיעת עצמו ועצמותו ובדעתו, הכל אחד. ולפי שזה קשה מאוד לצייר בשכלנו, על כן אמר הנביא כי גבו שמיים הארץ, כן גבו דרכיים מדרככם ומחשבותיים ממחשבותיכם. וכתיב החקר אלוקה תמצא וגומר, וכתיב העיני בשר לך עם קירות אנוש תראה, שהאדם רואה ויודע כל הדברים בידיעה שחוץ ממנו, הקדוש ברוך הוא בידיעת עצמו. עד כאן לשונו, ועיין שם בהלכות יסודי התורה, והסכימו עמו חכמי הקבלה כמובן בפרדס מהרמה קצת. ופה הוא כבר לא מוסיף את העניין, אבל אנחנו כבר יודעים שהוא אמר לנו שגם על פי קבלת האריזל שמדבר הרבה למעלה מהאצילות, אבל עד האצילות האריזל בהחלט מסכים גם לעניין הזה. ובזה באמת הבנו שיש תירוץ לקושייה של המהר"ל. שהמהר"ל אומר איך אפשר להגיד דעת אצל הקדוש ברוך הוא, הרי דעת זה פעולה, זה מגביל חס ושלום את הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מכל ההגדרות האלה. וכפי שהוא העריך מאוד בעניין, השאלה איפה מדברים? רבן אלפוטרף אז כך היה, כשהיו באים אליו בחורים עם כל מיני קושיות עמוקות בחסידות, אז בדרך כלל הוא היה מחייך, הוא היה מסביר שבאמת אין קושיות בחסידות. אתה רואה שכתוב פה ככה וכתוב פה ככה? זאת אומרת, תשים לב, תראה בתוך המילים, אתה תראה שפה מדובר כאשר מסתכלים על העניין מלמטה למעלה, ופה מדובר כאשר מסתכלים על זה מלמעלה למטה. אותו עניין נראה באופן שונה משני, כשאתה מסתכל עליו משני כיוונים שונים. אין, באמת אין קושיות. בפנימיות התורה אין קושיות, ואין מחלוקות, וודאי שאין ויכוחים. הכל אותו דבר. רק צריך להבין מאיפה מסתכלים. וכשאתה מגלה את זה שאתה באמת יכול וצריך מדי פעם לשנות את, את הפרספקטיבה שממנה אתה מסתכל, את המקום שממנו אתה מסתכל, פתאום אתה רואה שיש תמונה שלמה. והיא יכולה להיראות באופן שונה מכיוונים שונים.